חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו.
ברוכים הבאים לסטרץ' פוד, פודקאסט הכדורסל האירופי של ערוץ הספורט. Long time no here במקרה הזה, אבל חזרנו לשאלות הגולשים ולבקשות של השחקן האגדי, מתן חכמו כמובן. נידון אלת לא לבד פה, דני דניאלי, יורוזון מולי, אהלן דני.
מה העניינים?
בסדר גמור, כמה קשה לך לא לדבר על כדורסל, כי לפני שנייה סיימת עוד פודקאסט, את יורו סטי פוד, אז כמובן סיימתם את זה רוצו לשני, סיימתם את השני רוצו לפה, זה צריך לדעת שדני נמצא בכל מקום.
אני חם, וגם לא רק, יש גם סי, הפרקים עולים ליוטיוב.
נכון.
הפרקים המלאים, אז אפשר כמובן גם לראות את זיו פנינו וגם לשמוע את... את קולנו.
אני בבעיה עם היוטיוב הפעם, אני מודה, כי אתמול, בעקבות כל הבלגן עם איראן, עברנו להורים, לא הספקתי להתארגן מספיק טוב. אני לא...
מה, ברמת המראה, אתה אומר?
ברמת המראה.
אין מה, זה צריך לבוא, אתה יודע, מסודר, תספורות, תפח את הזקן, עניינים, שמנים.
זה נכון לחלוטין. גם הרדיו ירושלמי האגדי נמצא כאן מאחורי הזכוכית. אנחנו ביקשנו מכם שאלות, ניסינו לעשות את זה כבר לפני... כמה זמן, פשוט היו המון עניינים על הפרק של הקבוצות הישראליות. הפעם הזמן הוא אך ורק שלכם עם שאלות הגולשים, ואנחנו נתחיל.
רק אגיד, גם באינסטגרם וגם מהטוויטר קיבלנו הרבה ענות. בסוף היה רצון כזה, אחרי שכל הקבוצות הישראליות הותחו מאירופה, לצערנו להבדיל חוץ ממכבי.
שהם בפודקאסט שם.
כן, שהם בפודקאסט שם, שגם נדבר עליהם קצת היום. שלתת כאילו את הבמה למאזינים שלנו האהובים ולדבר בעצם על הדברים שעולים על סדר היום, והפתיע אותי שיש הרבה מאוד דברים שמעניינים את כולם, ואנחנו פה לתת מענה לכל. אז יאללה.
אז בוא נתחיל מכמה... האמת שהיו גם שאלות אדירות שהיו נכנסו, כמו של איראני, הנה, ואיך הכדורסל איראני כבר אהבתי
כן,
מאוד את
מצוין.
השאלה שם.
אנחנו לא נתייחס, אנחנו מחרימים.
חד משמעי. פריז על ראש שמחתנו, בקרוב תעזוב אותנו גם לפודקאסט ההוא שם, אבל אני חושב שמדברים על פריז, אנחנו מדברים על קבוצה עוצמתית, קבוצה טובה, 19 ניצחונות רצופים, לא כמו מונקו עם ההפסדים הטכניים שלה.
ביורוקאפ?
לא, בכלל המסגרות כרגע. הם עומדים, ועונה מטורפת ביורוקאפ, הרבה ביקשו שככה נסכם ונדבר על העונה הזאת, ואני רוצה לחזור איתך קצת להתחלה, שאני חושב שהיה חילוק הדעות הכי גדול בינו, זה בעצם היה הטרנספורמציה, גם מה-BCL לתוך היורוקאפ, גם מהעיר בון לתוך פריז. אתה היית קצת יותר סקפטי ממני, אני חשבתי שהדבר הזה יימשך, לא חשבתי ככה, אני לא חושב שמישהו דמיין שזה יהיה כל כך פרפקט פיט, אבל איסה לא עשה עבודה מצוינת, נהדרת, כל סופרלטיב אפשרי, אפשר לומר על הקבוצה הזאת, ולקחו את היורו-קאפ, ולא היה ספק אפילו לשנייה, שהם הקבוצה הפייבוריטית, אפילו אופר ינאי בציוץ ההוא אמר, ניפגש בגמר, הוא רק לא יודע שרק פריז תגיע לגמר, ולא תשאיר סיכוי לאף אחת אחרת.
זאת עונת היורו-קאפ הכי טובה של קבוצה, מאז שהוא קם מפעל, ככה אני רואה את זה, ברמת השליטה, שוב, אמרת על תחילת העונה, לא ראיתי משהו דומה לזה אפילו. אמנתי שהם יעלו מהשישייה הראשונה, זה כן, אבל לא הייתי בטוח בכלל על המקום הראשון, גם לא השלישייה הראשונה, וצריך לדבר על הדבר הזה ועל זה שאפשר אולי שירים מוגבה, אבל פריז היא אחת מקבוצות הכדורסל הכי טובות באירופה. ואני אסביר. ברמת המשחק נטו, היא הקבוצה אולי שאני הכי נהנה לראות באירופה. כל אירופה, כולל יורוליג, הקבוצה שהכי כיף לי לראות בעין, והפרויקט הזה שאיסה לא בנה, מאמן שהוא התחיל את הקריירה לפני פחות מעשור, בין 40 סך הכל, 41, בקבוצה בגרמניה בשם קריילסיים, שאם אני אקביל אותה פה למישהי בארץ, זה אזור בני הרצליה כזה, קבוצת אמצע טבלה, תחתית אפילו, בגרמניה, והוא בתחילת הקדנציה שלו שם הציל אותה מירידה כזה, ודג'שו בתחתית, ועבר לבון. ומצליח בבון אחרי שהוא הצליח בקבוצה הקטנה הזאת, ופתאום בונה איזה משהו מאוד גדול, שהגיע לפיק בעונה שעברה עם הקבוצה של לקחת ה-BCL, והגיע לגמר בגרמניה. ואז קורה המעבר הזה לפריז, שזה פרויקט עצום עם בוכתות של כסף, ברמות שאין בדרג השני באירופה, לא משהו שאנחנו רגילים לראות. ופריז העונה היא קבוצה היסטורית ברמה התקפית באירופה, בכל המפעלים, בכל המסגרות, שהיא לא מעט מדדים שמזכירים קבוצות טופ NBA, שזה לא משהו שקורה, ואני לא מתכוון ברמת הממוצע למשחק, כי זה לא יכול לקרות בגלל פערי הרמות המאוד ברורים וההבדלים בדקות.
גם דקות, מסתכלים יותר דקות ב-NBA.
אבל אם אתה מסתכל על offensive rating ו-defensive rating, שזה משהו שהוא per possession ולא per דקות או per משהו כזה, אז פריז היא בערך מקום שלישי בעולם, אחרי בוסטון ועוד איזה קבוצת NBA שאני ברחה מזיכרוני. זה לא נורמלי. עכשיו, ברור שהרמה היא פי 100 יותר נמוכה מה-NBA, וברור שהרמת קושי של היריבות היא לא קרובה ולא מדגדגת אפילו את הקצה של מה שקורה ב-NBA, אבל זה נותן תמונה רחבה מאוד של השליטה שלה במפעל שלה. ואני לא בטוח בכלל שיש מאמן אחד באירופה שהיה עושה עם הסגל הזה את מה שאיסה לא עשה. כך זה לאן שאתה רוצה. איזה מאמן שתעלה על ראשך באירופה, עם סגל שאני אומר לך בכנות, אני לא יודע אם תוציא את שורץ וחיפי, שהם שחקני על, אני לוקח מישהו להפועל
ירושלים. אתה ראית את הציוץ של חיפי שדיבר על התהליך
כן,
הזה?
כן, שהוא תוך 4 שנים מליגה שלישית, הוא אלוף היורוקאפ, שזה מטורף. וחוץ מחיפי ושורץ, אני לא יודע בכלל אם אני לוקח שחקן אחר לירושלים, פועל תל אביב ופועל חולון. אני באמת לא יודע. אולי קרצר, אולי קצת מלקום, גם, אני לא בטוח, כאילו כמה מלקום, אני מעדיף אותו על ליבאי רנדולף ברמת האחד על אחד, וכמה הוא נותן.
ינטונן אולי גם?
גם, לא יודע, סכנים. אולי ג'יקיץ', אבל בזמנו, לא עכשיו. ואתה רואה פה שליטה לא סבירה, 22-1 ביורוקאפ העונה, שזה מטורף, המון משחקים ממעל 95 ו-100 נקודות, המון משחקים שהיא מנצחת 20-30 מפרש ומעלה, והשליטה הזאת, היא פשוט רוקדת על הפרקט. זה יציאה לפאסט ברייק, וזה להיכנס מהיר לפוזיישנים, ולייעל ממש כל דבר וכל אירוע במשחק, לזה שאתה נהיה אחת הקבוצות, בדרג השני בטוח הכי טובות באירופה, וזה סיפור שכיף לראות, הוא מעורר השראה אפילו, עם רכז קטן, 1.75 מטר, די-ג'יי שורץ, ואולי השחקן השני שאתה הכי בונה עליו בקבוצה הוא ילד בן 20, שלא היה בשום קבוצה גדולה לפני כן, נדיר חיפי, אני מדבר כמובן, עם מאמן צעיר, שלא אימן בשום קבוצה שמאיימת לזכות בכל התארים, בון לא אימה לזכות בכל התארים, זה פשוט קרה, וזה, אני, אולי זאת הקבוצה שאני הכי מצפה לראות ביורוליג בעונה הבאה.
אני אצרף את השאלה של מתן שלזינגר, אתה יודע, זה קצת אם ואם, אבל איזה מקום פריז הנוכחית עושה ביורוליג?
שאלה יפה, שגם שאלו אותי המון, אני מאמין שעם הסגל הנוכחי היא הייתה יכולה אולי לגרד פליין מלמטה.
אני לא חושב שהיא נכנס לפליין. אני מסכים איתך שהייתה במאבקים שם עד הסוף, לא רואה את האקסטרה סטאפ הזה.
אני אסביר את הפער, צריך לדבר על זה גם, ומי שאכברי מספיק, יש רעיון...
מי שאכברי מספיק מאזין לנו זה בטוח.
אז זה טוב, אז יש רעיון של תומאס איסלו בצרפת, של אזור 25 דקות, שהוא ממש מדבר על זה. היורוליג זה עולם אחר ברמת הפיזיות והאתלטיות מכל מה שקורה למטה. אין מה להשוות בכלל. הגדלים אחרים, הפיזיות אחרת, האתלטיות אחרת, אין לפריז כלים, לתפיסתי, הזאת, פריז הזאת. להתמודד עם זה, ואם אני מסתכל לדוגמה על הנדולו אפס, שעכשיו בפליין מקום תשיעי, אין מה לדבר. כאילו ברמת הפיזיות, הגודל, כישרון, אין מה להשוות. ברמת הכדורסל, היא טופ 8 באירופה. כדורסל נטו. עזוב סגל שחקנים, הצורה בה הם משחקים, השטף, המשמעת, היכולת ההגנתית מול היכולת ההתקפית, השליטה המוחלטת, היא אחת הקבוצות הכי טובות באירופה מבחינת כדורסל, ותומאס איסלו הוא אחד המאמנים הכי טובים באירופה. מה יהיה ביורליג בעונה הבאה? אז שאלו אותנו גם רז רווח וגם רוי אילון, אני מקווה שאני אומר כמובן את כל השמות נכון, איך זה ייראה בעונה הבאה? אז בואו נדבר קצת על הפרויקט הזה ומה זה פריז. זה מועדון שהוקם ב-2018. ילד.
אני רגע עוד נקודה קטנה, היורוליג מאושרים מאוד, שהם לא צריכים להביא להם ווילד קארד, והם עלו בדרך הזאת.
חד משמעי.
שם את זה בצד, תמשיך.
נכון, כי זה היה, אם בורג הייתה זוכה, הם היו נכנסים לבלגן, והיו צריכים להעיף עוד קבוצה. וגם על זה אנחנו נדבר בהמשך, כי יש שאלה שמתקשרת לנושא. איך הם יראו בעונה הבאה? מה אני חושב? קודם כל, אני חושב שאיסלו כמובן יישאר, שורץ יישאר, חיפי יישאר.
חיפי נעול נשאר.
ככה אני רואה את זה.
לא הולך ל-NBA.
שוב, אני לא יודע. הוא ניגש לדרפט, הוא לא נבחר, אז אני מאמין שכבר בדרפט האחרון. אין דרפט לחיפי.
אוקיי, סב.
אז זה מהפן הזה. הרבה שאלו גם אם שורץ הוא מספיק בשביל להיות רכז ראשון ביורוליג. אני אענה בכנות, למרות שאני צריך לדבר קצת על השחקן הזה, MVP של BCL עונה שעברה, MVP של של יורוקאפ העונה, MVP של ליגה גרמנית עונה שעברה, לקח BCL וביורוקאפ העונה לקח גביע הליגה עם פריז, תוך כדי שהוא מדיח את מונקו בדרך. עם זאת, מגבלות הגודל שדיברנו עליהם יכולים להוות בעיה מאוד מאוד גדולה בעונה הבאה. הוא יישאר בקבוצה הזו, זה בטוח, הוא גם מקבל שם המון המון כסף. גם העונה הוא קיבל שם המון המון כסף. הם יהיו חייבים לעשות חיזוקים בכל עמדה. זה, קשה לי לראות אותם ככה, שומרים על הקור הזה ומצליחים ביורוליג. ישמרו על בסיס מסוים של 5-6 שחקנים, אני מאמין, והם יצטרכו לעשות חיזוקים ברמת יורוליג. שחקנים יצטרכו ביורוליג, שהם בפיזיות לזה, שהם אתלטים, הם צריכים עוד 5, מלבד קרצר שהוא 5, יכול להיות אפילו 5 הראשון, הם צריכים 4 טוב עם כליה, ינטונן זה לא מספיק, לא יעזור, וזה מאוד מעניין אותי איך הם יבנו את הקבוצה, צריך לדבר על איך זה קורה. אז דיברנו על זה שהם הוקמו ב-2018, מועדון מאוד צעיר שנבלה מלמטה, ה-GM הוא דיוויד קאן. דיוויד קאן היה מנהל מקצועי במינסוטה ב-NBA, והוא אחד האנשים הכי מושמצים בארצות הברית, כי הוא פספס את סטף קרי בדראפט, הוא בחר את ג'וני פלין לפניו, שתי מקומות לפניו, ואת ריקי רוביו, הוא העדיף את ריקי רוביו על סטף קרי.
נהדר.
הוא בחר את דרק וויליאמס, שב-NBA הוא נחשב בסט, דרק וויליאמס שהיה במכבי ושיחק פה ביורוליג, אז לא תופסים ממנו במיוחד שם, והוא לקח פה את הפרויקט הזה באמת מלמטה, ובנה מאוד יפה, ויחד עם איסלו, אני שם יותר את ההצלחה על איסלו, כי בסוף גם בעונה שעברה פריז הייתה ביורוקה ונכשלה, אבל בוודאי העונה הזאת עם השליטה הזאת, ובהתחשב בכל המסביב, שזה שוק שהיורוליג רוצה והכל, פריז עשתה את זה בצורה ספורטיבית, פרופר, 100%, יגידו לי, נכון, זה מועדון צעיר, ולקחת את כל השחקנים האלה מבון, זה לא מקצועי וזה מהלך לא יפה, לא מעניין, אתה רוצה לנצח בסוף? השקיעו, גם לא שברו כל כך הרבה קופות חיסכון, כאילו זה לא שחקנים הכי יקרים בעולם, והם מציגים כדורסל באמת בטופ של הטופ באירופה, ואני מאוד 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 שמח שהם ביורוליג בעונה הבאה.
בסוף אני חושב שגם השאלה, זה אתה מומחה יותר גדול ממני, מי מסיים חוזה, ואז זה השחקנים שקצת נאתר, נחשוב, האם שחקנים נלך על פליטי העל בברלין, שאולי לא המשיכו שם עונה הבאה, אולי ירצו כן להמשיך ביורוליג.
אם אתה רוצה להצליח, אתה לא רוצה להביא מישהו מעל בברלין. מי מעל בברלין, היית לוקח לקבוצת יורוליג אחרת, מישהו אחד שהוא לא יואנס טימן?
אולי הייתי מסתכל על ספניולו ופרוצ'ידה.
כן, פרוצ'ידה גם.
כן, אני אומר, גם צעירים שאתה יכול לדחוף אותם קדימה, אולי וצל בסיטואציה מסוימת גם, עוד פעם, צריכה להיות סיטואציה מספיק מתאימה, והוא לא יכול להיות חמישייה.
לא נוגע בו.
אולי, לשחקן.
וגם, בוא, בסוף, אנחנו יודעים איך זה עובד. כשיש כסף, אז הכל הרבה יותר קל, יש לך את אחת הערים, אולי העיר הכי אטרקטיבית באירופה, לא יהיה כזה קשה לשכנע שחקנים לבוא, בטח שאתה ביורוליג, אתה בליגה הכי טובה, בעיר הכי טובה, עם כסף לא רע. מה אכפת להם לבוא? אני לא בטוח, אני לא מטיל כל כך ספק שהם גם יקחו שחקנים בקבוצות גדולות. אין פה כזה הפתעה. הם לא צריכים לכוון לאלבה ברלין, הם צריכים לכוון לקחת שחקנים מבסקונה, לקחת שחקנים ממונקו, לקחת שחקנים מווילרבן, לקחת שחקנים מכל הקבוצות בטופ. שוב, הם לא יחתימו את מייק ג'יימס עכשיו, אין להם את הסכומים, אבל הם יכולים
אתה רואה לו אוקה והרוקה זה עובר.
למה לא?
אוקיי, מעניין.
כן, חד משמעית, אני חושב
שזה הכיוון. לעבור מיליון לפריז זה...
הכיוון צריך להיות, שוב, אין להם A כרגע, זאת אומרת, אם הם לא עושים פלייאוף עונה הבאה, הם יורדים עוד פעם.
כן, הבנתי אותך, נכון.
הבנייה צריכה להיות כדי לעשות פלייאוף. עזוב מה...
נזכיר שהכרטיס השני אצל מונקו, אגב.
כן, לעד, לנצח.
כן, כנראה. ככה זה יהיה.
יש עוד שאלות על פריז?
בוא נתקדם, יש לנו עוד מספיק שאלות, וזה הרבה שאלו על... זה יהיה נושא יחסית קצר, כי דיברתם עליו גם ביורוסטפ פוד, שאלו אותנו גם על מכבי תל אביב מול בסקוניה, אני רוצה להתייחס לאחת השאלות של דביר, מה הסיכויים של מכבי מול בסקוניה, ונוסיף את השאלה של אבי קו, מי המאצ'אפ לשמור על הווארד בשלישי, מישהו כתב קליבלנד, עכשיו אני רוצה להתחיל הפעם, אני חושב שאם קטש רוצה... זאת השאלה, האם קטש צריך להמשיך בשיטה או לצאת מחוץ הקופסה במשחק הזה, האם מה שעבד עד כה להמשיך איתו, האם ללכת על משהו אחר. ההפתעה בעיניי יכולה להיות שקליבלנד עולה בחמישייה כדי לקחת את הווארד. לא נשמע לי אופציה כזאת רעה, בהסתכלות שלי.
מה החמישייה? קליבלנד בשלוש כאילו? וג'ייק יוצא? ובונזי בארבע?
כן, הייתי עושה או את זה, או נותן לבראון להתחיל בחוץ. שזה משהו שאני פחות רואה אותו קורה, בולדווין יותר
ומי עולה? מי החמישייה?
אני הולך...
בולדווין באחד.
בולדווין באחד, קליבלנד בשתיים, בונזי בשלוש, ג'ייק בארבע, וניבו בחמש.
אני חושב שאם כבר עושים שינוי, אז, ואתה אומר לצאת מהקופסה, אז ג'ייק זה משהו שצריך להידחק הצידה, לא לורנזו, זה לא יקרה.
לא, אני גם מניח שזה לא יקרה, אני מניח שהוא כן ילך על החמישייה הרגילה, יפתח ככה, ואם יראה, לא יודע, את הווארד פתאום, כאילו, לא פתאום, זה לא אמור להפתיע אף אחד. אבל קליבלנד יכול להיות שיקבל נתח יותר משמעותי במשחק הזה, אני חושב שאנחנו בטוחים לגבי זה.
קליבלנד ובולדווין ישמרו אותו, לא רואה עוד אופציות.
סיכויים. אני מניח שדיברתם על זה.
דיברנו על זה, כן, אפנה פה גם ליורוסטפות, ששם דיברנו על זה באמת יותר בהרחבה, לפרק שגם יעלה, אני מאמין שאנחנו, שאתם שומעים אותנו כבר באוויר.
שני הפרקים יעלו ביחד.
כן, כנראה, אבל אני מעריך שהסיכויים לטובת מכבי, סיכויים קטנים, כאילו 55-45 כזה, פלוס מינוס, בסקוניה קבוצה מאוד מאוד נפיצה, מאוד מאיימת, עם סדרה של פורד, היא מאוד מרשימה, שאני אישית מאוד אוהב, ואני חושב שהם טיפה underrated, סדקרסקיס וצ'ימה וקוסטלו.
צ'ימה זה לא, צ'ימה מסתכלים.
מסתכלים, אבל הוא לא...
בסדר, הוא לא מרקוס סאווארד, בו גם צריך לומר גם את זה.
אבל אני חושב ש...
סליחה מסער שם.
וניה מרינקוביץ' יכול לתת יופי של תרומה מבחוץ, ששחקן שפחות מדברים עליו, קודי מילר מקנטייר, זה תופעה עונה שגם צריך לתת עליה את הדעת. זו קבוצה עם חסרונות, שמאוד מושתתת על שיטת משחק מאוד ברורה למרקוס סאווארד, על איך שהוא יוצא לחסימות, ויש כל מיני שיטות גם למשחק מעבר, עם הפיק אנד רול, וגם החסימות המדורגות שהוא עושה, והפעולות שהוא עושה עם הכדור ובלי הכדור. וצריך לדבר על אנטוניוס קליבלנד, כי התייחסנו לזה עכשיו, שאנטוניוס קליבלנד לתפיסתי ברמת ההגנת אוף דה בול, שומר מעולה, יכול להתמודד איתו, ברמת ההגנת אחד על אחד, רגליים נטו, אני לא מחזיק ממנו, בטח לא כמו שעושים ממנו. אני לא חושב שאומרים, הוא אחד השחקני הגנה הכי טובים ביורוליג, אני לא חושב.
יש אלפה דיאלו וג'ון בראון וג'ריאן גרנט.
הוא לא באזורים האלה, בואו נרד קצת לקרקע, אני חושב שברמת האחד על אחד נטו, שמירה על גרדים שהכדור אצלם ביד, הוא לא יכול לעשות יותר מדי, הוא כן, חד משמעית שומר טוב, כנראה שומר הכי טוב במכבי. אבל להתמודד מול מרקוס סאוורד באחד על אחד, זה לא הולך להיות משימה פשוטה בשבילו, בטח שהוא אוהב לשלוח ידיים ולעשות עבירות כמו שאני אוהב, לא יודע, מה, המבורגר ו... ואוכל משמין, כן. אבל אני עדיין מעריך שהסיכויים לטובת מכבי. שוב, החוסר הביתיות, למרות שזה כאילו בבלגרד של מכבי, אבל אין להם קהל שם, זה גם חיסרון.
אמור להגיע קצת קהל?
כן, יגיע אזור 500, אני מאמין. זה לא הרבה. באולם של 20,000, 500 זה לא הרבה.
טוב, קודם שמכבי תטוס, בוא נתחיל מזה, בעת הקלטת הפרק היא עוד בארץ.
כן, אבל אמורה לטוס בערב, היא ראשון בערב הכוונה, אני מאמין שהם יטוסו. אני מכבי, אני רוצה שהם ינצחו ומאמין שהם ינצחו.
אני גם איתך, פנתינייקוס, התחלתם כבר לפנטז ולדבר על זה?
כן, עוד לא, לא ממש. בואו ניתן להם לעלות.
אחד אחד, עוברים עד עד מהבחינה הזאת.
שאלו גם על תחישים של מכבי בפלי אוף, אז אין יותר מדי תחישים. הם מנצחים נגד פנתינייקוס, אם הם מפסידים ומנצחים את המשחק השני בין המנצחת לאנדולו אפס ווירטוס, אז הם יפגשו את ריאל מדריד.
יאללה, בוא נשבור קצת ונלך לתחום אחר. דור שאל אותנו, איזה קבוצה אתה אוהד בארץ? ענית לו, ענה בפרק על הסוגיה, אז בבקשה, שואלים אותך שאלה.
זה תופעה ששואלים אותי הרבה, וגם לא מאמינים לי הרבה. חבל שאין פה מצלמות בדסק שאנחנו עובדים, ואנחנו רואים את המשחקים. אני לא אוהד קבוצה בארץ, יצחקו, יגידו בומר, סחי, כל הדברים האלה, אני נהנה מכדורסל בישראל, לא אכפת לי ממנצחת, ובחול כמובן, אני רוצה תמיד שהקבוצה הישראלית תנצח, וזה לא משנה אותי אם היא באדום,
אם היא באדום. בחול את אולם.
גם, לא. אם היא באדום שחור, אם היא בצהוב, אם היא בסגול, לא אכפת לי, אני באמת אוהב כדורסל, ורוצה שהקבוצות הישראליות ינצחו, זה... זאת המהות בעצם, אין לי קבוצה עדיפה בארץ, זה המצב, כמה שהתאכזבו לשמוע, כמה שלא, לא. אין לי איזה קבוצה עם זיקה יותר מדי אליה, זה לגבי זה.
בוא נעבור לארץ הקודש, גיא בניהו עם שאלה...
כן, זהו, עזבנו את אירופה? נגמרו
לא, שאלות? לא, עוד נקפוץ, לא, אנחנו עושים קפיצות, או שאתה רוצה קודם אירופה.
נעשה אירופה, נעשה ישראל.
סבבה, אז רגע, אז אנחנו נמשיך. עם שאלה מתוך אירופה של נועם בראון, האיחוד בין היורו-קאפ לליגת האלופות. יש משהו חדש, כי בעצם הדבר המשמעותי ביותר שראינו, זה שהפיינל פור של ה-BCL בעצם נערך בבלגרד, שזה אומר שאף אחת מהקבוצות שיעפילו, כי יש שתי קבוצות בפנים, מורסיה, ולמה ברח לי הקבוצה השנייה, שגם פילה, פרומיטיאס.
לא.
לא, אני כבר מבולבל מכל הדבר.
מורסיה ניצחה את פרומיטיאס.
לא, מורסיה ניצחה את לודוויגסבורג.
את לודוויגסבורג.
אנחנו מבולבלים מכל הסיפור הזה.
טנריפה ב-1-1 עם טופש. נכון. פריסטרי ב-1-1 עם בון. ברכה לנו, לא, אנחנו נכנס על עצמנו אחרי זה.
כן, אנחנו עוד שנייה בעצבים אחד על השני על כל מה שקרה פה ועל השכחה, וזה סתם בלקאוט רגעי. אבל בואו נדבר רגע על הפיינל פור המסתמן, כמובן, ומה שהולך לקרות.
שוב, מה זה אומר?
כן, פריסטרי הפילה, ניצחה את בון.
לא, פריסטרי לא הפילה, פריסטרי ב-1-1.
סליחה, אז אני... מלאגה, כמובן, מלאגה על פרומיטיאס 2-0, פרומיטיאס הרעים.
בואו נעשה את הרגע ונתנתק מהאירוע, פריסטרי 1-1.
מי שיכול, תדלגו על הדקה שהייתה מקודם, תשכחו אותה.
פריסטרי 1-1 מול בון, אחרי שהם ניצחו ב-28 הפרש במשחק השני. טופה שפתיע את טנריפה והם ב-1-1, ומלאגה ומורסיה כבר בפיינל 4. מה זה אומר שהוא בבלגרד? לא הבנתי.
אני מדבר על זה שבסוף אין קבוצה מערכת, כמו שמלאגה למשל הרחה בשנה שעברה.
זה לא תמיד ככה.
לא, אבל כן הלכו כמו שירושלים, הרצו ברגע שהיא תעלה, שהיא תארח. זה בסוף עיר שאין לה קשר, אני אומר למפעלים של ליגת אלפות בכדורסל.
שהפיינל פור היה בבלבאו, אז לא
הייתה... אבל בלבאו הייתה חלק, כאילו הספרדיות היו חלק, אוקיי?
לא, לא, לא בהכרח זה קשור, אני חושב שזה טעות שלהם, בלי קשר, כי בוא, ה-BCL זה לא עכשיו איזה משאבת קהל, באולם של 20,000 איש, הוא לא יהיה רבע מלא.
כן.
או חצי מלא. אז אני חושב שספציפית אליהם זה טעות. לגבי האיחוד עצמו, הוא אמור לקרות בתחילת 25-26, שיהיה איחוד בין היורוקאפ לליגת אלופות. עדיין לא בטוח מי הקבוצה מי הארגון שינהל את הליגה הזאת, בין אם זה יהיה תחת היורוליג או תחת פיבה. וזאת אחת הסיבות המרכזיות כרגע לאי ההודעה שזה קורה הדבר הזה. אני לא יודע מה זה אומר על קבוצות ישראליות. הרעיון הוא שמהליגה הזאת יהיו עולות ליורוליג ויהיו יורדות מהיורוליג לליגה המאוחדת החדשה. כמובן שיהיה קיצוץ משמעותי בכמות הקבוצות, כי בשני המפעלים ביחד יש יותר מדי קבוצות, שכמובן אי אפשר לשחק עם מעל 40 קבוצות במפעל אחד, זה לא משהו שיקרה, אז אני מאמין שאו יחלקו את זה לשתי מחוזות כאלה, זה חלק מהדיבור. או משהו כזה, כרגע אין באמת איזה פורמט בנוי לגמרי, זה מה שיודעים נכון לעכשיו, לא בטוח מה זה אומר על הישראליות, לא בטוח מה זה אומר הלאה, אבל זה המצב כרגע מבחינת הליגה המאוחדת.
אז זה יהיה מעניין לראות לאן זה הולך מהבחינה הזאת. לגבי חול, אגב, עוד שאלו אותנו, אני לא יודע אם אתה רוצה, כי זה קצת חצי חול, חצי ארץ.
מה, זה הישראליות בפלייאוף בספרד?
כן, בליגה הספרדית.
אז אפשר רגע שאלה לפני, כי זה קשור יותר. שאל אותנו דביר ברט, שוב, אני מקווה שהיום את השמות נכון, איך היורוליג ייראה בעונה הבאה? שזו שאלה טובה. ואני נתקל בזה שבאמת הרבה לא יודעים. לא יודעים איך היורוליג בנוי, לא יודעים איך, מה הפורמט, מי זכאי להישאר עוד שנה, מי לא, מי עולה, מי יורדת. אז ככה. בגדול, ביורוליג יש חלוקה לשלוש קטגוריות, שזה משוריינות, יורוקאפ וכרטיסים חופשיים. ליורוליג כרגע יש 13 קבוצות עם רישיון A, אחת מהן מצסקה מוסקבה, שלא באירוע כרגע, אבל יש לה עדיין רישיון והיא יושבת בדירקטוריון. לגבי 12 הקבוצות עם הרישיון, שזה כמובן מישראל זאת מכבי, יוון יש לנו אולימפיאקוס פנתנייקוס, ספרד יש לנו ברסה ריאל בסקוניה, יש לנו את ביירן מינכן מגרמניה, וילרבן מצרפת, איזה עוד מדינות לא עברתי, מילאנו עם רישיון.
ליטה ז'לגיריס.
ז'לגיריס עם רישיון.
כן, צריך לומר, בלגרדיות ללא רישיון.
אנדולו אפס עם רישיון.
פנר?
פנר עם רישיון. וזהו, סגרנו את כולם. 12 קבוצות. הקבוצות שבלי רישיון. אז בואו נתחיל ממי שנמצאת שם על בסיס יורוקאפ, מונקו ווולנסיה. שתיהן ללא רישיון, איך זה עובד בגדול. בתוך ה-18 קבוצות, היורוליג מקצה שתי מקומות לקבוצות מהיורוקאפ. זה אמור להיות האלופה והסגנית, על פניו. מה קורה אם הקבוצה שעולה מהיורוקאפ עושה פלי-אוף בעונה של האחר מכן, היא מרוויחה כרטיס לעוד עונה. מונקו עושה את זה מרגע שהיא עלתה, מרגע שהיא עלתה ליורוליג כל הזמן בפלי-אוף, זאת אומרת, כרטיס אחד כבר נעול למונקו, אז בעצם הסגנית מהיורוקאפ, סליחה, לא זכאית להיות כרטיס, בגלל זה בורג לא תהיה ביורוליג בעונה הבאה.
ורק נזכיר, גרן קנריה זכו, לא מימשו את הזכייה, אז השאירו את ולנסיה.
אז זה נשאר לוולנסיה, וולנסיה נשענת על כרטיס היורוקאפ השני. מה קורה בעונה הבאה? פריז עלתה. ופריז תממש את העלייה, כבר הכריזו על זה, לא יהיה פה ספק, אז פריז תהיה
וולנסיה. נגיד שגם על גרן קנריה, זה לא את הסיטואציה, גם על גרן קנריה הכריזו.
לא, לא. פריז אמרה שהיא תהיה,
פריז אמרה.
גרן קנריה לא אמרה, בעונה שעברה. אז היא תהיה ביורוליג, ווולנסיה בעצם, המקום שלה כרגע בסימן שאלה. הם מנסים לפעול לקבלת רישיון זמני. מהצד שלהם, אנחנו על 14 קבוצות כרגע, 12 המשוריינות שאמרנו, פריז ומונקו. נעבור לכרטיסים החופשיים. עכשיו, בגדול, ביורוליג התפיסה, אין איזה חוק כתוב, אבל הרעיון הוא שיש כרטיס לקבוצה מהאדריאטית. זה התפיסה אצלם, זה לא כתוב, זה לא מוסמך בשום מקום, אבל גם מנכ״ל היורוליג אמר את זה לא פעם ולא פעמיים. אז גם הכוכב האדום וגם פרטיזן בלי כרטיס, בלי רישיון קבוע, אבל אנחנו מעריכים בזהירות גם לפי איך שהרוח נושבת, ששתיהן יהיו שם גם בעונה הבאה. אז אנחנו כבר על 16. אז נשארנו עם וירטוס, עם ולנסיה ועם אלבה ברלין, שאיתם אנחנו מגיעים ל-19 קבוצות, משמע אחת צריכה לצאת החוצה ולרדת למטה, וירטוס בלי כרטיס, בלי רישיון זמני, בלי כלום, ולנסיה גם אותו דבר, אלבה זה הסיפור המעניין, כי אלבה, למרות שדווח לא מעט באירופה שהרישיון נגמר הקיץ, הם טוענים שיש להם מסמך חתום על ידי המנכ״ל הקודם, ג'ורדי ברטומאו, עד סיום העונה הבאה, איזה כיף שזה מתנהל ככה בזה, יש להם איזה מפית חתומה, עד סיום העונה הבאה, ואם זה אכן נכון, הם יישארו ביורוליג גם בעונה הבאה. זה אומר שאו ולנסיה או וירטוס יישארו בחוץ. שואל אותי בערכה זהירה, אני מאמין שזאת תהיה ולנסיה שתישאר בחוץ בסופו של דבר.
בגלל השוק של ברלין או בגלל החוזה?
לא, קודם כל, אם יש רישיון זמני, אז אין מה לדבר בכלל.
נכון.
אז הם נשארים. גם לגבי השוק, אני מאמין שהשוק בברלין יותר קורץ ליורוליג מאשר הקבוצה מוולנסיה, וקשה לי לראות אותם מבטרים על וירטוס.
אוטומטית, בעיניי צריך לומר שמי שהקבוצות הללו תהיה שנה הבאה ביורוקאפ, היא המועמדת לשחייה.
אני לא יודע, כי אני לא יודע איך הם ייבנו. צריכים לתת את הדעת על דובאי, אנחנו לא יודעים מה יבנו שם בדובאי, דובאי שחקו יורוקאפ עונה הבאה, אנחנו לא יודעים איך הפועל תיבנה, בסירקנות, אני מאמין שהציפיות הן גדולות, אני לא יודע אם הפועל ירושלים תהיה ביורוקאפ עונה הבאה, אני לא פוסל בכלל, אני חושב שהם צריכים להיות ביורוקאפ עונה הבאה, אם אתה שואל אותי. אבל כן, היא תהיה אחת הפייבוריטיות לשחייה באופן חד משמעי וברור. אז ככה ייראה היורוליג בעונה הבאה, איפה יש עוד תפנית מאוד מאוד גדולה, בסיום העונה הבאה, כל רישיונות האם מבוטלים. ובגלל שההסכם נגמר אחרי 10 שנים, 10 השנים נגמרות בסיום העונה הבאה, ומתחילים מסע חדש לחידוש הרישיונות. אני מעריך ש-90% או 80% מהקבוצות המשוריינות כרגע יישארו משוריינות. מה יהיה הלאה? אני לא יודע. ויש דיבורים על הרחבת הליגה, 20 קבוצות, 24 קבוצות, שתי מחוזות פתאום מדברים חלק. אז הולך להיות מאוד מאוד מעניין. שוב, בעונה הבאה יהיה לפחות שינוי אחד. פריז בטוח נכנסת ואחת בטוח תצא. יכול להיות שיהיו עוד שינויים, אנחנו לא באמת יודעים. כרגע, נכון לזמן זה. אבל הקיץ הבאמת מעניין הוא סיום העונה הבאה מכל הבחינות. גם חידוש הרישיונות ביורוליג וגם האיחוד המסתמן בין ה-BCL ליורוקאפ. ואנחנו נחכה בכיליון עיניים לראות מה קורה.
בוא נדבר על ליגיונרים ששאלו אותנו, ומהם נעשה כבר את המעבר לארץ. אז בטוויטר, נועם גאולה, אני עוד פעם מקווה שאני אוגה נכון. לאן אתם חושבים שהכי כדאי לאם הדר ללכת בעונה הבאה? מה אנחנו חושבים שבאמת יקרה? כלומר, סוגיות אחרות. איך אנחנו רואים את העונה הבאה של נועם יעקב? וכל כך אוהבים אותך שדן איכלזון שאוהל על עמית אבו על העונה בליטה, והאם הוא שווה ליגתה.
מה זה אוהבים אותך? בוא, אנשים שמים לב, אני לא...
לא, אתה מעדכן, צריך לומר. לא, אתה מעדכן על עמית אבו, זה לא מובן מאליו.
אני אמרתי גם, כאילו, נדבר על העמוד בכלל. צריך לתת את הבמה למי שחלק מהכדורסל באירופה. הוא חלק, הוא ישראלי שהוא חלק מהכדורסל באירופה, וצריך לעקוב חד משמעית אחרי כל מה שקורה שם. יש אנשים שעושים את זה בכדורגל, אחד מהם פה מעבר לזכוכית, שצריכים לתת את הבמה לאנשים האלה, שלרוב שוכחים אותם פשוט, ולא נותנים להם מספיק את הבמה. לגבי עמית אבו, נתחיל בעמית אבו, ונעבור
ליאן
בנו. כי זה מה שסיימנו איתו, הוא נותן אחלה עונה בליטה, ממש. הוא עבר לקבוצה בליגה הראשונה בליטה, שהיא לא אולי חזקה כמו הליגה בישראל.
נזכיר, התחיל בקוסובו.
לא בקוסובו, בסלובקיה.
בסלובקיה, אני כבר מבולבל מכל הקבוצות ליגה בלקנית.
ועבר לקבוצה מליגה ראשונה בליטה, שהיא ליגה טובה, עם ז'לגיריס וריטס ווולפס וליטקאביליס. הג'י-אם שלו זה יונס מצ'יוליס, האגדי. שחיק בריאל מדריד, זכה ביורוליג, אז גם זה משהו, אומר משהו שמישהו כזה מביא אותך. הוא נותן שם יופי של עונה, אמנם הקבוצה שלו היא קבוצה תחתית, אבל כרגע היא לא נראית בסכנת ירידה יותר מדי. הוא נותן שם יופי של מספרים, קולי הדו ספרתי לא מעט פעמים, אסיסטים. הוא שווה ליגת על בקבוצה שהיא לא אחת מהגדולות, קל, אני רוצה להגיד אפילו. לא יודע אם מרכז ראשון, אבל באמת קל. פחות או יותר על הלבל שלו, אני לא אגיד כי זה לא אותו זה, וגם בן אלטית, שקצת שוכחים ממנו, משחק כרגע ברומניה, שווה ליגת על בקלות, סנטר ישראלי מחליף ללא צל של ספק, משחק העונה ברפיד בוקרסט ברומניה, ונעבור, יש עוד שאלות על אבו אלטית?
לא, היה בטוויטר, אנחנו מדברים על...
מה אתה חושב? שווה או לא?
מה, אבו. ליגת על? ברור. אני... אין ספק אפילו.
שוב, לא בגדולות. בוא, צריך להגיד את זה, לא עכשיו...
אני אקח את זה למקום אחר שדיברנו עליו בדרך לפה, סבבה? דיברנו על הליגה הלאומית, תומר בן דוד, איום טריפל דאבל תמידי בליגה הזאת, נזכיר ליגה ללא זרים, גם על הליגה הלאומית שאלו אותנו שאלה, אם נספיק גם נגיע לזה. מה שאני חושב זה שעמית אבו נמצא באזור מהו, כלומר, אם אתה אומר לי שעמית אבו היום בא להיות הרכז של הפועל אילת, אני אומר סבבה,
לא, עמית אבו נותן עונה הרבה יותר מרשימה מעומר בן דוד, כי הוא משחק קודם כל בליגה הטובה.
לא, חד משמעית, אני אומר שאם אנחנו אומרים שלעומר בן דוד יש מקום בליגת העל, אז גם לעמית אבו במקום שהוא נמצא בו, ואיפה שהוא נמצא, יכול להגיע לפה עוד פעם לקבוצת, אולי לא תחתית מיד לבל, ולבוא ולתת שם עבודה טובה.
5-13, עונה הבאה אולי 5-15, אני לא יודע מה יהיה פה.
אין לדעת.
אבל בסוף גם צריכים לדבר על מה שהליגה הולכת לעבור. בוא נדבר כרגע כאילו אין יורדות. בסדר? אני באמת לא יודע כלום. אני לא מדבר מידיעה.
לא, הטענה שהשבוע קובעים את זה.
בוא נראה לאן הרוח נושבת, נגיד ואין יורדות, יהיו בעונה הבאה בליגה 15 קבוצות. כל קבוצה צריכה אזור 5 ישראלים, 4-5 ישראלים טובים שיכולים לשחק. אז צריך בין 60-75 ישראלים. זה המון. אז ייכנסו פה עוד שמות לפול שלא היו בעבר.
נכון.
אגב, אני חושב שגם בליגה עם 12 קבוצות, לאבו יש מקום ספציפית, לא יודע לגבי בן דוד. לאבו יש מקום לגבי מה שהוא עושה העונה הזאת.
בוא נגיד, בן דוד עם הקבוצה שלו תעלה רחובות, אז אתה יודע, המשכיות זה משהו שהרבה פעמים אנחנו רואים.
גם אסור לשכוח שהליגה הלאומית העונה היא בלי זרים. זה משהו שהוא מאוד קריטי, בטח בעמדות הגארד, שלרוב הגארדים בקבוצות האלה הם גארדים זרים, ואתה מתמודד מול ישראלים, אין מה.
כן, לרוב אתה מקבל סנטר וגארד.
כן, זה הליגה הלאומית השנה היא לא דומה לכלום, אבל זה לגבי.
ים הדר, לאן כדאי ללכת ומה באמת יקרה? אני אגיד לך את התקווה שלי. אני מקווה שהוא יישאר איכשהו בפול של אורליג, הוא לא יישאר בפנרבחצ'ה, לפי דיווח, ואתה יכול לאשר את זה כמובן, ראיתי ששאר הסדן רוצה את ראול נטו לעונה הבאה.
אני מבין אותו. הוא גם חתום בהרבה כסף, הוא גם שחקן של פנרבחצ'ה, אני לא יודע מה יהיה במצבת הגארדים, אבל אם נטו חוזר וקלטס נשאר. אגב,
ז'אג... וגם רוצה אולי את יוקו בייטיס, שהוא מאוד מאוד אוהב אותו.
ז'אגרס הוא גם שחקן של פנרבחצ'ה שצריך לזכור.
נכון.
ז'אגרס שקצת שכחו כי הוא היה פצוע כל העונה.
זה גם השאלה, אם לא ישילו אותו עוד פעם וזה, אבל בסדר, אבל יש פול חזק.
אם שרס נשאר, ואני מאמין שהוא יישאר, עם איך שהעונה הזאת הולכת, קשה לי לראות את ים שם, מקבל את הדקות שמגיעות לו, בואו, יכול להיות.
הדרך לפרטיזן בלגרד חסומה, אוקיי? אפשר להסכים על זה? הדרך חזרה ככל הנראה חסומה?
בסוף ז'ליקו מחליט.
וז'ליקו היה פגוע ממנו. ככה זה הרגיש יותר מהסוכן שלו, זאת השאלה. השאלה בסוף ממי נעשתה הפגיעה, כי בסוף, אתה יודע,
יאנה עשתה משתיהם.
אז לכן, יכול להיות שלא.
נגיד שהכניסה חסומה, נגיד.
אז איפה אתה רואה עוד רכז ישראלי מגיע, עונה הבאה ומשחק שם בתוך היורוליג?
יש קבוצות ברמת התיאוריה שהוא יכול להיות רכז משלים בכיף.
פריז? שואל? ליד שורט?
מעניין, יכול להיות, אני לא יודע מה הם מחפשים, יכול להיות שזה משהו ששווה לשקול. אם יש קבוצות, בוא, הכוכב האדום, אני לא יודע מה הם מחפשים, אבל זה אופציה.
וואו, לא. זה יהיה מדהים.
זה יהיה, לא יודע כמה עבורו זה יהיה מדהים, אבל זו קבוצה שהיא נמצאת בין מקום 10-18, שלא, אני לא כזה אופתע אם היא תהיה שם.
מילאנו?
גם יכול להיות.
או שמאודו לא נמצא?
כן, גם יכול להיות. כאילו, הוא כן ברמה, בוא...
לא, אני מסכים שהוא ברמה. וירטוס שאלה אולי, מי תשאר. תשים את הכסף ותגיד... אנחנו רוצים אותו,
זאת שאלה טובה.
כי גם ים, זה בא עם כסף.
משמעית, לא, הוא יושב על חוזה גדול, והוא שווה דקות ביורוליג. להגיד לך מה אני חושב שיהיה, בכנות אני לא יודע, אבל אני גם לא הייתי פוסל...
אני לא פוסל לא הפועל תל אביב ולא הפועל ירושלים בכספים הללו.
לא הייתי פוסל לעשות ירידה לצורך עלייה. לעמוד בראש פרויקט, להוביל אותו קדימה. כמובן, עם השכר הדרוש, לא עכשיו להרוויח 100,000 דולר, אבל...
פרויקט אנחנו מדברים ירושלים פול תל אביב או אירופה?
ירושלים פול תל אביב אירופה, פרויקט שמעניין, הנטייה כמובן הולכת לישראל.
כן.
אבל זה מה שאני רואה כרגע, כי במכבי אני חושב שהדלת סגורה, כי תמיר שם פשוט, אני לא רואה שם מקום גם לים אם תמיר נמצא ואם קטש נשאר. ואני לא הייתי פוסל לחזור בשביל סכום כסף כמובן ראוי. ים, שחקן צעיר, הוא בן 23. כל הקריירה לפניו, ואם אני רואה אותו רכז ראשון בקבוצה שזוכה באירוקאפ, התשובה היא כן. מבחינתי, יכול להיות שיערערו עליי. מבחינתי התשובה היא כן. וזה מעניין לראות. אני בטוח שהוא רוצה להישאר ביורוליג, אני גם בטוח שהוא שווה יורוליג, והוא שווה דקות נכבדות. לא בריאל מדריד, אבל בקבוצות טובות הוא שווה דקות נכבדות, וגם אם מיטוזיס היה נשאר, הוא גם היה משחק בפנרבחט שזורס 15 דקות. גם ראינו את זה בתחילת העונה.
נועם יעקב והסיטואציה שלו, בעיניי, אם הוא יכול להמשיך בפרויקט הזה עם פופה לעוד עונה...
פופה לא יישאר.
למה לא יישאר?
כי הוא לא יישאר, הוא פלסטר.
אני חושב שאם בסוף הם יעשו גמר בליגה הצרפתית, אופציה, אוקיי?
לא, הוא לא יישאר.
אני לא בטוח.
טוני פארקר אמר שהוא לא יישאר.
טוני פארקר אמר?
הוא אמר שהוא כבר יהיה נצקריולו וג'ורדי הרברט.
אז אם, לא אז אם הוא אמר, אז אני...
לא, גם אם הוא מראיין ובסוף הם לא רוצים לבוא, נגיד, סתם, איך המאמן אמור להרגיש על הקווים?
לא, לא, חד משמעי, חד משמעי.
הוא פלסטר כזה, פלסטר טוב, אנחנו רואים פלסטרים טובים, מיאטוביץ' באנדולו אפס, מה זה פלסטר חבל על הזמן.
אבל זה פלסטר, השאלה אם הפלסטר יכול להפוך לקיבוע.
לא,
כי כבר... בווילרבן לא, בסדר.
לא, כי כבר צ'אבי פקסואל סגור באנדולו אפס.
וואי 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 וואי.
כן, לא, זה המציאות, הפלסטרים האלה הם פתרון זמני טוב, של אנשי מערכת טובים שראינו, גם פופה להבדיל מהנדולו, שזה ציפיות אחרות גם והכל, אבל עשו דרך יפה. כנראה שהם לא יישארו שם.
אבל נועם צריך להישאר בפרויקט, בעיניי.
לדעתי לא.
אוקיי, בוא עוד פעם נשחק ונדמה לי, לאן?
לקבוצה בה הוא יקבל נתח דקות משמעותי, שמשחקת במפעל אירופי.
אז גם ירידה לצורך עלייה מבחינת אירופה.
כן, אני גם, בוא נעשה רגע מחשבה כזאת. 8 דקות ביורוליג או 28 דקות ביורוקאפ? מה עדיף לנועם יעקב בגיל 20?
28 דקות ביורוקאפ, אבל האם השאלה בווילרבן, בפרויקט שטוני פארקר אומר, חבר'ה, אני, כאילו, זה מה שהוא נתן לפופה בסוף תאורה, אני רוצה את הצעירים קדימה.
לא,
שאלה אמונה הבאה, הוא לא יקבל יותר.
לא. בוא נחשוב על זה גם ברצינות. קבוצה שרוצה לנצח ביורוליג, טווח הטעויות שלה הוא קטן וקשה יותר, אנחנו רואים גם שנועם נתן משחקים גדולים, הקרדיט הוא לא גדול יותר מדי, משחק מעט, צריך להגיד שגם זה לא עונה מדהימה שלו, כן אנחנו אוהבים אותו והכל, הוא בסוף שחקן צעיר, עונה ראשונה ביורוליג, אבל המספרים לא מבשרים על זה שהוא ישחק יותר מדי, אני חושב בשבילו, שוב, צריכים לראות כמובן מי הרכזים שבאים והכל ולעשות שיחה כמה המאמן בונה עליו או לא, אבל אם... בן שרף ישחק עונה הבאה ביורוקאפ 15-20 דקות, אז גם נועם יכול, ויכול להיות גם אפילו יותר, כי הוא כבר עבר קצת דבר או שניים בקריירת הבוגרים, הוא שיחק יורוליג מול השחקנים הכי טובים באירופה, יכול להיות שחקן אחלה ליורוקאפ ולתת לו עוד ביטחון.
נסכם במשפט של אבא שלו?
שהוא.
הם עוד לא יודעים.
כן, הם לא יודעים. לא, לא הם עוד לא יודעים, הם לא יודעים.
הם לא יודעים.
זה...
סליחה.
שוב, נועם יעקב בפוטנציאל, המקום שלו ביורוליג. אין פה שאלה לדעתי. בפועל, בגיל שלו, אם הוא עוד פעם, אם אתה אומר לי בעונה הבאה, שוב הוא ישחק בווילרבן 8 דקות ביורוליג, ויש אופציה ממועדון X ביורוקאפ שלשחק 25 דקות ולהיות בולט, אני הייתי הולך. זה אני. בוא, אני לא סוכן שלו ולא מחליט.
בסדר גם.
זאת תפיסתי.
נחזור לשילוב, גיא בניהו שאל, איזה קבוצות מארץ היו יכולות לעשות פלייאוף בליגה הספרדית? קבוצה אחת לדעתי.
אני מת על השאלות האלה, זה קודם כל. חולה על השאלות.
שאלות האם ואם ואם.
התיאוריות האלה והדברים ועל להסתכל ועל להשוות, אני אוהב את זה, אז אחלה גיא, שאלה טובה, אני חושב ששתיים, שהפועל ומכבי. זהו.
אני
חושב... בעונה הזאת ספציפית, שתיים.
אני חושב בעונה הזאת ספציפית, מכבי תל אביב, בעונה שבאה בסקוניה כרגע במקום התשיעי.
כן, אבל מנרסה היא יותר טובה מהפועל תל אביב, נגיד, אני לא בטוח.
עוד פעם, אני לא טוען שהיא לא יכולה להיאבק שם אולי הפועל תל אביב. אני חושב ש... שוב. אנחנו היינו צריכים להקליט הפודקאסט באוטו בדרך, כי דיברנו על וירטוס בולוניה. ויש משהו בקבוצה שפותחת נורא חזק, כי גם הפועל תל אביב הייתה כזאת, ועכשיו היא בתקופה קצת מג'עג'עת.
בליגה היא מעולה, היא לא מג'עג'עת. מקום שני, ביפר, עם האזן טוב, רחוקה משחק ממכבי.
כן, אבל זה התחיל, אתה יודע, פתיחת עונה מטורפת פסיכית, ופתאום פיטורי מאמן, וכל הסיפור שהיה בהפועל חיפה.
אירופה זה סיפור אחר.
לא, אבל זה שזור אחד בשני, אפשר להגיד, הפסד להפועל חיפה, אחרי כל הבלגן שהיה שם, הדחה מגבה מול הפועל ירושלים.
מורסי יותר טובה מהפועל תל אביב, אני לא חושב שזה כזה מובהק. אני לא חושב.
עוד פעם, תמיד הזיכרון הוא למה שקורה בתקופה האחרונה, בסדר? מה לגע יותר טוב מהפועל תל אביב, בסדר? את זה, על זה אפשר להסכים?
כן.
עוד פעם, הפערים הם לא, אני אומר, זה לא פערים של פעם, הם לא כאלה עצומים. אבל הפועל תל אביב יכולה להיאבק.
גרן קנריה יותר טובה מהפועל?
עוד פעם, זה גם סיפור של התפתחות של עונה.
עכשיו גרן קנריה יותר טובה מהפועל, אני חושב שלא.
אני לא נעול על זה. ב-100%. אבל בסדר, אבל עוד פעם, אני חושב שהיא מגרדת.
חושב שגרן קנריה, מנרסה, טנריף, מורסיה, הם לא קבוצות יותר טובות מהפועל תל אביב. לא אומר שהפועל יותר טובה, אבל הם לא קבוצות יותר טובות מהפועל תל אביב. כאילו, בסקוניה כן, והיא מקום תשיעי. אתה מבין? הליגה הזאת היא מאוד צמודה ולא סתם היא הכי טובה באירופה. אבל הפועל ירושלים של העונה בטוח לא באירוע, לדעתי. וחולון ורמת גן כמובן שלא, אז מכבי לדעתי בטוח.
לדעתי זה גם עונה על התשובה של עדי שרמן, ששאלה אם הפועל תל אביב המועמדת השנייה לאליפות.
התשובה היא כן.
כן.
היום? כן.
בוא נשלב עוד שאלה ששאלו אותנו בין שני הדברים הללו. איתן עדף שאלה אם ירושלים צריכה מאמן, בוא נשלב גם להפועל תל אביב. כי אני חושב, הסיטואציה היא קצת אחרת.
שאלה טובה.
אז אני אתחיל קצת מהקדמה ותמשיך אתה. הפועל ירושלים, אני חושב שההבדל בינה לבין הפועל תל אביב זה יונתן אלון. כלומר, יונתן אלון בן אדם שכבר אימן, עוד פעם, לא כל כך הרבה זמן, אבל אימן, מכיר מה זה אימון, וגם קצת מאמן בפועל, צריך לומר, למרות שאמר שהוא לא יעשה את זה, אנחנו...
לא, מה זה קצת הוא מאמן?
כן, כן, ראינו, לא, ראינו את זה במשחקים האחרונים, בהתחלה זה לא היה, ופתאום, סליחה, משחק אחד זה לא היה מאז הפיתורים.
שניים עולה ארצ'יק אימן. ואז יונתן אימן בגביע, וזה
משם היסטוריה. ברק לדרר לא.
לא אימן בבוגרים בעבר.
כן. כמו שראינו את יונתן אלון לפחות בפוזיציה שלו. ופה אני חושב שנמצא ההבדל הגדול, וגם האם אנחנו הולכים על פלסטר או לא, כי עוד פעם, יש פלסטרים כמו שאמרנו לפני רגע שעובדים, כמו באנדולו אפס, שפתאום זה נראה נהדר, אבל מבינים שזה לא ימשיך הלאה. ויש מאמנים שיגידו, למה לי להפסיד את הדבר הזה, או... כי הפועל ירושלים ופועל תל אביב לא פעלו מהר בעניין הזה, כלומר... אין מאמנים?
אין מאמנים.
למה אין פלסטרים ישראלים?
כי אין, כי הם לא מספיק טובים. תן לי מאמן אחד ישראלי שהוא פנוי ואפשר להביא אותו.
אריאל בתלחמי?
לא, לא, במה הוא יותר טוב מברק לדר?
אני לא, אני, עוד פעם.
לא, אני שואל באמת, במה הוא היום, היום הוא מגיע להפועל, עזוב שהוא נכשל שם בעבר בטירוף, וכנראה לא הסתכלו לכיוון שלו בכלל, לכם, מה שהיה שם אז.
אני לא מסתכלים על, בעיניי, תקנתי מה אני טועה, אבל הפועל ראשון, הפועל תל אביב בעונה הבאה, לא הסתכלו לשוק המאמנים הישראלי בכלל. אולי בצדק.
אולי רק אחד, אולי רק, קודם כל קטש. כאילו, עזוב שיש לו חוזר.
אוקיי, נניח הוא... אוקיי, אני מניח שקטש ממשיך במכבי תל אביב, אבל זאת ההנחה שלי.
ואולי ננו, אולי.
ננו, אוקיי.
אולי.
אולי.
אבל גם, בוא, אתה אומר, להגיד לך שאריאל בית הלך מיעלה את הסיכוי של הפועל ירושלים או הפועל תל אביב לקחת אליפות, אני חושב שלא. באמת. לא חושב שהוא כזה שובר שוויון, הוא מאמן טוב, בוא, בסדר, מאמן נבחרת, אבל... לא יודע כמה הפלסטרים הישראליים האלה מספיק טובים. גם אריק שיבק עכשיו שאפשר להביא אותו. הוא יביא אליפות להפועל תל אביב או הפועל ירושלים, אני לא יודע.
כבר החליף מאמן באמצע עונה, אבל בשלב יותר מוקדם.
ולקח
אליפות.
ובפעם אחרי זה מה קרה? אף בחצי גמר עם מכבי. כאילו, זה לא מדע מדויק.
לא, ברור, זה לא מבטיח.
איזה עוד מאמנים ישראלים יש?
מהבחינה הזאת...
כאילו, ננו עוד מאמן בליגה לטווית אסטונית, עוד בפלייאוף שם, אז אין מה לדבר בכלל.
מודי מאור,
מודי לא, הוא לא יבוא בחיים, מראה לו שם. מי עוד פנוי שאפשר כאילו להביא?
מה הבחינה? דרוקר עוד פנוי. עוד פעם, דרוקר בשלוש משרות, אבל טכנית הוא פנוי.
כן, אבל מתי הוא הצליח פעם אחרונה? כאילו, הוא יעלה את הסיכוי להביא אליפות? הם רוצים אליפות, אין להם משהו אחר. וגביע, הפועל ירושלים, כאילו.
כן, גביע מה?
לא רואה את זה קורה. עכשיו, אם מדברים על שוק המאמנים הזרים, חיסינו את הישראלים, אתה מסכים איתי פלוס מינוס?
כן.
מסתכלים על שוק המאמנים הזרים, שתי הקבוצות האלה הם רצונות מאוד ברורים להמשך, הם רוצים מאמן ארוך טווח, שיציא את הקבוצה הזאת קדימה. אליפויות, יורו ליג בעזרת...
דדס היית מביא לסיים את העונה באחת מהם?
מי?
דדס. כי השם הזה שמעתי אותו עולה במחשבות של אוהדים.
להפועל ירושלים בטוח לא, כי הם רצו לחזור לשורשי ג'יקיץ' ב-180. אין מה לעשות, זה לא.
זה הסגל, זה סגל של טיקיץ'.
כן, נכון, הדמיון היחיד הוא בטמפרמנט, זהו, אין עוד משהו דומה. להפועל תל אביב, תשמע.
אני לא מדמיין את ג'יקיץ' קופץ הקהל כמו דדס ושאר איתם שירי אוהדים, סורי, עם כל הכבוד לטמפרמנט.
למה, היה 10,000 וונסדי, והיו דברים.
לא, אבל דדס זה משהו...
כן, זה משהו מיוחד. להפועל תל אביב, תשמע, אני לא... להגיע לפה לחודשיים. עכשיו כן, הוא מכיר את הליגה וכל מיני, כל הדברים האלה. אני לא יודע אם זה מה שהפועל תל אביב צריכה עכשיו את כל הבלגן הזה. יכול להיות שכן. יכול להיות שהיא צריכה להביא עוד שחקנים. כנראה שהיא צריכה להביא עוד שחקנים. לא הייתי פוסל אותו על הסף, הוא לא מאמן רע, הוא לא מאמן... זה, אני לא יודע מה הוא רוצה לשנה הבאה. המאמנים האלה שפנויים בשוק הרגע, ואתה אומר, אולי אני אביא אותם סתם, דורק מהמים שפנויים, אלכס מומברו, חואן פנארויה, כל האלה, ארדם צ'אן, ראינו שהם לא מוכנים לבוא רק לחודשיים בלי, בלי הסכם לעונה הבאה, וגם אם הם רוצים כבר לבוא לעונה הבאה, אז הם לא רוצים עכשיו להסתכן בחודשיים האלה פה, רוצים לבוא בדף חדש, לבנות קבוצה מלמטה, עם שחקנים שהם הביאו, אז הפלסטרים האלה כביכול, יונתן אלון שהוא מאמן, וגם ברק לדרך הוא מאמן, הוא לא אימן ליגת על אולי, חוץ ממשחקים שדני פרנקו הורחק והכל, אבל הוא מאמן כדורסל, הוא אימן נוער, אימן נערים, עשה הישגים, זה לא אותו דבר, אין מה לדבר בכלל, אבל הוא איש מערכת, הוא בא מבפנים, הוא מכיר את השחקנים כנראה הכי טוב, לא משנה מי תביא, אז בהינתן המצב כרגע, זה נראה שזה האופציות הכי טובות לשתי הקבוצות, ככה זה נראה, שוב, אני לא... אני מכיר את השוק קצת. אין משהו שאני אומר, או, הנה, תביא אותו, הוא יביא לך אליפות. אין מישהו כזה. לתפיסתי, אין.
לתפיסתי, גם בערך שמכבי תל אביב נראית, זה לא נראה שיש מישהי ש...
לא, אבל עזוב, לוותר הם בטוח לא יוותרו.
לא, לוותר לא צריך לוותר, ובסוף, אם ירושלים יקחו גביע, זה משחק אחד על תואר, זה עוד פעם, שני משחקים במקרה הזה, כי הם בחצי גמר. דברים שיכולים לקרות.
אבל זו שאלה טובה, ושוב, בוא נגיד ככה, בעונה הבאה לא ברק לדר יאמן את הפועל תל אביב, ולא יונתן אלון יאמן את הפועל ירושלים.
שאלה אם יונתן אלון נשאר ה-GM. יש הרבה אוהדים שעצבניים שם.
שיהיו עצבניים עד מחר, הם לא מחליטים. דעתם מכובדת, אבל...
דעתם תמיד מכובדת.
זכות האוהדים להתעצבן, וזכות הנהלה לקבל את ההחלטות.
בוא נתקדם. שאלו אותנו, האם הפועל חיפה יעשו פלייאוף?
שאלה טובה.
שאלו אותנו לליגה הישראלית.
אז בואו נעשה תמונת מצב, מה קורה בליגת העל כרגע. עכשיו, אי אפשר נתק...
בשקל 90 במקום השלישי נמצאת רמת גן.
שקל 70.
שקל 70, אני כבר...
לא רוצה, בכוונה לא נכנס לשיח הזה.
לא, לא מעניין.
לא, יגידו לנו, צריך לדבר על זה, זה שווה וזה.
לא.
פייר, אני אישית, אין לי כוח, מאסתי. באמת. היום, בנקודת הזמן הזאת שאנחנו מצאים בה כרגע, לא בא לי להיכנס לזה. נגיד שזה היה אירוע, שוב פעם, מתחת לכל ביקורת, שלא מקובל. ולא מהצד הזה ולא מהצד הזה, ונתקדם. תרשו לי, אני בדרך כלל אוהב לדבר על הדברים האלה, לא הפעם. קצתי. הפועל חיפה כרגע מקום 9, עם אותו מאזן כמו אפולה, 9 ניצחונות, 12 הפסדים, ונס ציונה גם עם 9 ניצחונות, אבל עם 13 הפסדים. אי אפשר לנתק מבחינתי בהפועל חיפה את עניין המשכורות. זה בכלל תעלומה מבחינתי, איך הם עוד משחקים בכלל. אני לא יודע איך זה קורה. לא מקבלים כסף. יש שם שחקנים זרים. שמתאמנים, שבאים לשחק ומנצחים, כאילו ניצחו את אלה, ניצחו את הפועל תל אביב, ממאמן שגם לא מקבל כסף, גודס לא מקבל כסף. יכול להיות שכבר, עכשיו שאנחנו מדברים, אולי נתח קטן הם כבר קיבלו, אבל זה לא נפתר עד הסוף, וזה קשה לשכנע השחקנים לבוא לעבודה. אם עכשיו היו אומרים לי פה, הבוס שלי היה אומר לי, אתה לא מקבל כסף עכשיו. אני הייתי בא, אני לא הייתי בא, אתה היית בא?
בעייתי, סיטואציה בעייתית, אבל זה קורה במקומות כי מאמינים שהם כן יקבלו את הכסף.
אז אני מכיר, ואנחנו רואים, לא מעט שחקנים. עכשיו באי קטונה לא מקבלים מזכורות. טילמן כבר ברח לארצות הברית, ג'סטין טילמן. קשה להכריח אותם לשחק, והם עושים את זה והם מנצחים. עכשיו, כשננקה את זה ברמה המקצועית, אני מאוד אוהב את הפועל חיפה. אני אוהב את מרקוס בינגם, מאוד. חושב שהוא שחקן מצוין. אני אוהב את ג'ון דייביס. הישראלים שלהם טובים. סימחון כשהוא בריא, כי היו לו רגעים במהלך העונה שלא כל כך אז הוא טוב. אלכס מילטון זה אחלה החתמה ששדרגה אותם הרבה. גור לוי נותן עונה מעולה בליגה. אז אני חושב שברמת הרעיון, אם אני מסתכל עכשיו לצדדים קצת, אפולה, נס ציונה ומה שקורה שם בצד, אני לא יודע מי עדיין יהיה בבית התחתון, קריית אתא, הרצליה או ירושלים, חולון, לא יודע מה, הכל פתוח עדיין.
ברמה העקרונית בית תחתון יהיה לנו את גליל עליון בוודאות, הפועל באר שבע, הפועל אילת.
כן.
וקרב כניסה נס ציונות שם, הפועל חיפה והפועל אפולה עם אותו מאזן, משחק אחד משחק מהם זאת קריית אתא, ושני משחקים כרגע במקום השישי בני הרצליה.
כן, אז אני, בוא נגיד ככה, אני רואה את, את הפועל חיפה בטופ 8.
Okay.
כן, לא, לא, לא חייב בסוף העונה הסדירה, אבל בסוף הבית התחתון או העליון, איפה שהם יהיו, אני רואה אותם שווים טופ 8, שוב, אני גם רואה את הפולה ואת נס ציונה ואת קריית אתא, זה הולך להיות שם קרב צמוד מאוד, אבל אין פה איזה קבוצה אחת להוציא את אילת, בש וגליל, שאני אומר, הם לא שווים, הם לא יהיו. אז אני חושב שהפועל חיפה, אם יתחילו לשלם להם גם, הם יהיו עוד יותר טובים.
טוב, אנחנו צריכים להתכונן לסיום, אבל שאלה אחרונה רק כי אני חייב, דביר נף שאל, מי יעלו מהליגה הלאומית בכדורסל?
תענה אתה.
עכשיו צריך לומר, יש כאן עניינים של מאצ'אפים, ככל הנראה, רחובות תסיים במקום הראשון. פלייאוף, סליחה, אנחנו סגורים על כל הקבוצות של הפלייאוף, רק לא על מיקומים. אני ארוץ על זמי רחובות, נתניה, נהריה, ראשון, אשקלון, רעננה, אליצור, שומרון וגלבוע גליל. אני חושב ששתי הפייבוריטיות לעלות, אם הן לא נפגשות, צריך לומר, שתי הקבוצות שהגיעו לגמר כרגע, לפי כל הסיכומים, אמורות לעלות ליגה. מבחינת המנהלת, אולי זה משהו שהם לא רוצים את שתי העולות. שתי
הקבוצות עולות ליגה בטוח.
אין בעיה. בוא נגיד, אחר כך יכול להיות שמישהי לא תעלה. אני אומר ברמת העקרונית, אם היא לא תוכל לעמוד בזה, יש קבוצות שככה עולות לי בראש.
כן, כן.
עם ראשון וגלבוע יסיימו במקומות הראשונים, שתי עולות. ראשון וגלבוע, גליל, שתי הקבוצות שנגיעות בפורמה הטובה ביותר. כרגע לשלב הזה של הפלייאוף, הן מנצחות, הן נראות חזקות, שתי הקבוצות עשו חיזוקים, גלבוע גליל עם אלי ג'הירש, מכבי ראשון לציון עם הראל דדון, לא יודע אם, מאוד, אוקיי, אלי ג'הירש הוא שובר שוויון לליגה הזאת, הראל דדון חיזוק משמעותי לליגה הזאת, ולכן, בהינתן שאנחנו עוד לא יודעים, היום משחקי הפלייאוף, אגב, ביום רביעי שתי הקבוצות האלו נפגשות, עם גלבוע, יש סיטואציה שגם גלבוע...
המשחק שם או בתקבי?
המשחק בגלבוע גליל, ויש סיכוי שאם גם גלבוע מנצחת באיזו סיטואציה, שזה גם תהיה הסדרה ביניהם, ברבע גמר.
4-5, 3-6.
כן, 4-5. גלבוע יסיימו רביעית וראשון חמישית. אם ראשון מנצחת, היא מסיימת במקום הרביעי מבחינתה. רחובות ונתניה קרב על מקום ראשון. קיצור, ליגה מעניינת ומרתקת.
כל פתוח, גם כל שנה, כל פתוח שם, זה הכיף בליגה הזאת. לא משנה, ישראלים זרים, עזוב שהליגה העונה חלשה הרבה יותר, בהינתן המצב, כמובן.
אבל זה נותן לישראלים, הזדמנות
לפתוח. כן, חד משמעית, זה נותן לישראלים לפתוח. אנחנו צריכים לסיים, נכון?
נכון.
אז בוא נגיד רק, לא נספיק עוד שאלות.
נכון.
ענינו כמעט על הכל. יש פה שאלות שאולי נכניס קצת לפרק הבא, אני גם אתן קרדיט לשואלים. גפן נוגה שואל או שואלת, אני לא יודע, כי לדעתי יש תמונה של תומר גינת בפרופיל. שחקנים מצטיינים במפעלים המשניים, כאילו BCL, יורוקאפ וליגות מקומיות, זו שאלה טובה שאנחנו אפילו אולי נשמור לסיום עונת ה-BCL ונעשה סיכום כולל.
סבבה.
אז זו שאלה טובה, וזהו, עלינו על הכל, שאלו על תגנית העונה בליגת העל, שזו שאלה טובה.
אני עוד אין לי, צריך להסתיים כדי שתגנית העונה, מגילינו מחדש העונה.
אני כל הזמן לא סגור על זה, לדעתי גם במנהלת לא. יש גם תגלית וגם משתפר?
לדעתי,
או שזה
כן.
אותו דבר.
זהו, כי לפעמים תגלית הם יכולים לתת לך גיא פלטין כזה, עכשיו הוא לא באמת תגלית.
כן,
כאילו,
שאלה
הוא
טובה.
הוא היה טוב ונהדר, אז זו שאלה באמת
נהדר. שאלה טובה,
נהדר.
משתפר, יש לי כמה שמות. אני חושב שרז אדם הוא מהבולטים. בכלל, כל מה שקורה העונה בפן הישראלי, הוא אחת העונות הכי טובות לשחקן הישראלי, מבחינת צבירת נקודות מאז תחילת המילניום. כנראה בהתחשב בעובדה שמורידים את הזרים, אבל יש לנו 17 שחקנים ישראלים עם 10 נקודות ומעלה, שזה הרבה. לוטן אצלי גם במשתפר.
יכול להיות.
ג'ורדן כהן אולי תגלית.
ג'ורדן כהן זה מעניין.
ג'ורדן כהן תגלית, יאללה. ספנסר וייס אולי גם משתפר.
יכול להיות, בסדר, עוד אפשר גם...
נדוש בזה.
גם על זה. אז זהו, אנחנו מסיימים את פרק 29 של סטרץ' פוד. בונה, פרק הבא, פרק 30.
מרגש.
נודה כמובן לערד ירושלמי מאחורי הזכוכית. דני דניאלי, תודה רבה לך.
תודה.
אתם מוזמנים להאזין ליורוסטפות שהוקלט רגע לפני.
עם אורח מצוין.
אורח נהדר וטוב מאוד. ועומר לוטם היה, נדע שהוא חסר לנו באוזן.
לא, למה חסר? אני...
וזהו גם רדיו אזורי, גברים בטייץ ועוד ועוד.
עולים לרגל.
עולים לרגל.
בחר מונה למאמן מכבי חיפה, סיפור.
זה, כשהם יקליטו, הם ידברו על זה. שעכשיו הוא הנהדר, להתראות.